השיעור שלנו היום במידות הראייה, אמונה, עוד חף. בשיעור הקודם, רק ככה כתקציר קצר, דיברנו שיש צד חיצוני באמונה, ובדרך כלל הצד החיצוני הזה מתגלה בביטויים טקסיים, ביטויים חיצוניים, ביטויים שמאוד מאוד לא עמוקים, ואפילו לפעמים נראים חסרי טעם, חסרי ריח, מוזרים אולי. ואמר הרב שבכל מקרה גם בדבר הזה, אף על פי שלא, הוא לא רצוי, זה לא הצד הנכון להיות בו, גם בו יש כוח שממנו אדם יכול לנוע קדימה, אולי נקרא לזה הוא, במין איזה רמז או אמירה קטנה, יש בו איזה מין גרעין של אנרגיה שדרכה אדם יכול דרך השימוש באנרגיה הזו להמשיך הלאה ולהגיע לאמונה ויראה פנימית. למעשה המטרה של האמירות הללו היא להראות לנו, להוביל אותנו, להסביר לנו שעיקר העבודה שיש לאדם לעשות היא להגיע בסופו של דבר לאמונה פנימית. אמונה פנימית זו אמונה שלא תלויה קשורה לתקסים. כלומר, התקסים הם לא אלה שמובילים. הבוקר היה לי שיחה עם מישהו בנושא תפילה, ודיברנו, אז הוא הביא דוגמאות שיש מקומות ששם יש חסידויות, שאתה רואה שמתפללים בתנועות ומתלהבות, ואמרתי לו, נכון, זאת דרך מסוימת בחסידות, יש אדמו"רים שיצאו נגד זה, יצאו בצורה חריפה נגד זה, כמו למשל חסידות רוז'ין, וכמו חסידויות אחרות, שאמרו שכל התנועות האלה, בחיאות הכפיים, אסור שיהיה, צריך לעמוד בלי לזוז, כי אתה עומד לפני בורא עולם. כלומר, נכון, יש דרכים להגיע, יש דרכים להתלהב, השאלה אם זו דרך חיצונית או דרך פנימית. יכול להיות אדם שכל כולו יהיה בהתלהבות וריקוד תוך כדי תפילה, ולעמוד ב-18 והוא יתנועה כולו כאש וסערה גדולה בים, ומימין לשמאל ולמעלה למטה, והוא מתכופף ועולה ומסתובב ומרים ידיים ומוריד ידיים ומחשבותיו בעסקים. יש אדם שיעמוד בדומיה ורק שפתיו ינו וקולו לא יישמע, ויחשבו שהוא בכלל לא אומר כלום, אבל הוא יהיה כולו בדבקות עצומה לקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה, לא שומע, לא כלום, הוא כולו מחובר. אז יש מה שנקרא דברים חיצוניים שמשפיעים על הפנימיות שלנו, נכון, יש, אני מזכיר את זה מדי פעם בכל מיני מקומות, האמירה שמוכרת בציבור שאחר המעשים נמשכים הלבבות, כלומר תעשה והלב ילך אחרי זה, וימשך אחרי זה, אכן זה, זאת אמירה של ראשון, אחד מהראשונים, אבל הוא יחיד, יחידי מכולם, אין עוד גישה כזו, רק שלו, זה בעל ספר החינוך. בעל ספר החינוך כותב, אחר המעשים נמשכים הלבבות, ואין אף אחד שסובר כמוהו. אז יכול להיות שהוא בשיטתו, בסברתו, ויש בה היגיון, אדם מתרגל למשהו, אז שהוא מתרגל, זה משפיע. יש בזה איזה מין מהלך. מה?
זה נכון,
כן, יש בזה משהו, אני לא יכול להגיד שזה לא נכון, אבל זאת יראה חיצונית, זו אמונה חיצונית, זו פעולה חיצונית, זה לא משהו עמוק שבא מבפנים. כלומר, אתה מחובר יותר אל הטקסים, אל הצד החיצוני של הדברים, ולא הצד הפנימי. דוגמה, אני אגיד אולי דברים ששייכים למגזר שלנו יותר. ישנם במגזר שלנו אנשים שכל שבת ושבת יעשו, מי שברך אחרי קריאת התורה למדינת ישראל ולחיילי צה"ל, ויגידו את זה כי זה כתוב בסידור מדינת ישראל. אבל הם לא יבינו את גודל השעה. הם לא יבינו. הם יגידו את זה כי זה כתוב בסידור, כמו שמע ישראל, כמו 18, כמו שלא עשה לי גוי. זה כתוב, אומרים. להבין שאנחנו מדברים על מדינת ישראל כמקום שבו יהודי יכול ללכת כבתוך שלו, בבית שלו, ברחוב שלו, הוא יכול להגיד את שלי. זה דבר שהוא פלא פלאות. ולא חושבים על זה. לכן הוא יכול, בהרף עין, בנשימה אחת, כאשר קורה דבר שהמדינה פועלת בניגוד לדעתו, בניגוד לדעותיו, נגיד, אוקיי, אם זה ככה, אז אני מנתק קשר עם המדינה. זהו, אני ברוגז. ולהפסיק להגיד מי שברך, למשל. כלומר, מי שהיה מחובר רק לצד של התקסים, הצד החיצוני של הדברים, אז הוא באמת ברמה מאוד ירודה, שקשורה לנושא שבו הוא מחזיק. אם האדם מבין את העומק של הנס הגדול, אז גם אם ייקחו אותו מהבית, הוא ימשיך להגיד מי שברך אבותינו. כי הוא לא פה מברך את נציג כזה או נציג כזה, או בעל תפקיד כזה או בעל תפקיד אחר. הוא מודה לשם על עצם זה שיש לנו מדינה. על עצם זה שיש לנו שלטון. על עצם זה שאתמול או שלשום מטוסי חיל האוויר תקפו שיירת טילים או מחסן טילים של החיזבאללה. על זה. על זה שיש אנשים שעומדים על המשמר ויש אנשים שמתכננים תקיפה פה או תקיפה שם. על זה שבכלל אנחנו מתקיפים, שאנחנו יוזמים התקפות ולא רק בורחים לתוך הגטו ומתחבים ואחר כך עושים את הפצועים ואומרים לו ברוך השם, רק עשרה שנפגעו. זה עולם אחר לגמרי. על זה אומרים מי שברך. על זה הם מודים לקדוש ברוך הוא. מי שמחובר לצד החיצוני, אז כשיש משבר, אז הוא ברוגז. זה מזכיר ילדים קטנים. יש כעס, יש חוסר שם, רצון, יש תביעות משפטיות ממוניות, בסדר, הגיוני, מותר. אבל בין זה לבין ברוגז, זה משחק ילדים. רק מי שמחובר לצד החיצוני, צד החיתוני, זה אומר שזה מתאים לי ונוח לי, זה בסדר, ושלא נוח לי, אז זה כבר לא בסדר. ככה, זה לא יסודי, זה לא עמוק. כן אומר הרב, עם כל זה, עם כל זה, אם אדם נמצא באמונה כלפי הקדוש ברוך הוא ברובד של התקסים, הוא, מה שקושר אותו לקדוש ברוך הוא, זה מעשים, תפילין, קידוש, שבת, כל מה שקשור במעשים, הוא עושה אותם כאשר הלב שלו מחובר לזה, במעט מאוד, מעט מאוד, זה נקרא חיבור חיצוני, כלומר אל הצד החיצוני שבדברים, שלא ייבהל, זה לא טוב, אבל מתוך זה הוא יכול לצמוח. מתוך זה הוא יכול להתקדם. וההיגיון מאוד פשוט. אדם צמא. אדם צמא. אין לו בקבוק מים או מקור שתייה לידו. הוא יכול להרוות את צימונו? הוא לא יכול. אדם שמצא בקבוק מים והם חמים, מישהו שכח בשטח, זה חם והוא צמא מאוד, הוא לוקח את הבקבוק, פותח אותו והמים שם יותר מתאים לקוס תה, בסדר, מהשמש, אבל הוא צמא. מה הוא עושה? הוא שותה למרות שזה חם. כל זמן שהוא שותה הוא מרווה את צימונו. Okay. יפה. זה לא הכי טעים לו, זה לא הכי נחמד לו, הוא היה רוצה מים קרים, אבל הוא חי. כלומר, פה הוא מחובר לא ל-100%, אבל בכל זאת יש תוצאה למעשה שלו. לכן אומר הרב, גם מי שמחובר לצדדים החיצוניים, דהיינו, מתפלל, מקיים מצוות, רק בגלל כזה שהוא רגיל, וכך הרגילו אותו, ואחרי המעשים ממשיכים הלבבות, וכו' וכו', שימשיך, ומשם יצא הלאה אל ההמשך. לכן בפסקה שלנו, בפסקה חף, אומר הרב, כשאדם בן יחיד, בן ציבור, כוונה יחיד וציבור, יחיד זה ברור, ציבור זה עם ישראל כעם, כיחידה, כקבוצה, מגזר, כן? קבוצה, ציבור, חושב בדבר האמונה, כלומר כשאדם מתרגם, כשאדם מוציא החוצה את הרעיונות שלו, את המחשבות שלו, את הידיעות שלו, אל האמונה, של האמונה, הוא חייב הרי מה לעשות עם זה. מחשבות לא יכולות להישאר רק במחשבה. כי כשאני חושב על משהו, מה? לא, לפני המעשה, אבל כשאני חושב על משהו, ואני לא מצייר אותו, כלומר, אני לא בונה איתו משהו, הוא נשאר מאוד מאוד לא ברור. יפה, תראי מה הוא פעל, הוא נשאר לא ברור, כי יש... כל מה שאני לא רואה דבר, אני לא מבחין בכל הפרטים. יש איזה רעיון מסוים, אני רוצה לעשות משהו, אז זה בגדול קוראים לזה, כן? זה במחשבה. אבל לא יורד לפרטים. אומר הרב, כאשר יש אדם או ציבור, כן? שחושב, מוריד מהמחשבה אל הרעיון בנושא האמונה, הוא חייב, אומר הרב, לעשות דפוסים, דפוס, קוראים לזה שבלונה, בסדר? הוא חייב ליצור שבלונות יותר מוחשיים של רגש שמתחבר אל השכל, בהתנהגות מתאימה למה שהוא חושב. למה? משום שרק אז, על ידי החיבור של הרגש והשכל וההתנהגות של האדם שבא כתוצאה מהחיבור הזה, אני מביא לידי ביטוי את מה? את המחשבה. אוקיי? חייב. אני יכול לשבת לי בבית ולהגיד, אוף, אני רעב, ועכשיו אני רוצה להכין לעצמי משהו לאכול, טוב, אולי אני אכין לעצמי, לא יודע, יש למישהו רעיון?
פסטה מוקרמת.
פסטה מוקרמת, קצת בזיליקום למעלה, לא יודע, כל אחד עושים תבלינים, ואני אשאר עם זה בראש. אני אשאר רעב. לא רק זה. כלומר, אני חייב עכשיו שאני רוצה להכין פסטה מוקרמת, אני צריך עכשיו להפוך את זה למה? למשהו שהוא מעצי, אז אני צריך לראות שיש לי באמת פסטה. נכון? אולי אין? אני צריך לראות שאני רוצה לשים שם משהו שיהיה מוקרם, אני צריך לראות שיש לי את מה שאני צריך. כאשר אני אוסף את חומרי הגלם מהמחשבה אל המעשה ולעד, זה בתנור? מה עושה?
על מחבת.
ואני מכין את כל החומרים ואני שם אותם במחבת, למעשה הבאתי את זה ביטוי מה? את המחשבה שלי. ופתאום אני רואה, רגע, זה לא בדיוק חסר פה מלח, חסר. כשאני חשבתי על זה, המלח לא היה בכלל בשלב הזה שאני חושב עליו. רק אז אני אבחין שהוא חסר. אבל ברגע שאני עושה, אני מוציא החוצה את מה שאני חשבתי עליו. לכן אומר הרב, אני צריך לשקף, אני צריך להראות את האמונה הפנימית, זה מה שאומר הרב במילים הללו, הוא מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע האמונה על פי כישרונו וציורו. ואני רוצה להגיד לכם מניסיון, אינה דומה פסטה מוקרמת של אלעד לפסטה מוקרמת של מישהו אחר. הנה, אתם רואים, זה מידת ענווה גדולה. לא, כי אחד אוהב את זה ככה, השני קצת יותר שרוף, השלישי אוהב את זה מוקרם עם זה, והשני, כל אחד יש לו ביטוי אחר לתוצאה הסופית. אבל כולנו יוצאים מאותה נקודה שאנחנו רוצים לאכול פסטה מוקרמת. כלומר, חומר הגלם הוא אותו חומר. מה שכל אחד ואחד עושה עם חומר הגלם, זה כבר אישי. ממילא האמונה והקדוש ברוך הוא היא משותפת לכולנו. אבל היא שונה בכישרונות האישיים של כל אחד ואחד, איך הוא מביא אותה לידי ביטוי. ממילא אומר הרב, בתהליך הזה, שאדם בונה את האמונה, אנחנו מוצאים שיש מספר שלבים. זה לא בא בבת אחת. אי אפשר לבוא בבת אחת אל האמונה באופן הפנימי והעמוק. אי אפשר, זה לא הולך. אומר הרב, שימו לב, יש שני שלבים. לא, יותר אפילו. בואו נראה. אומר הרב, בואו נתחיל עם השלב הכי נמוך. מה השלב הכי נמוך, מה לדעתכם? נו, דיברנו על זה. השלב הכי נמוך? באמונה.
הידיעת השם?
לא, דיברנו על זה מתחילת השיעור. מה השלב הכי נמוך? אמונה חיתונית. כלומר, השלב הכי נמוך אומר רב, כשהוא עומד במצב נמוך, שדמיונו מלא רעיונות בדים. מה זה בדים? רעיונות בדים? רעיונות שקריים. סיפורי בדים, כן? סיפורים שלא היו ולא נבראו. בסדר? כלומר, שהתודעה של האדם היא דמיונית. כלומר, התרגום אצלו, הביטוי שלו לאמונה, הם בדימויים כאלה כל כך דמיוניים, שהוא יכול לכתוב ספר של מדע בדיוני. כל מיני כוחות, כל מיני, הוא כולו פנטזיה. כן, הוא דמיונות כאלה בחגיגה, בשמיים. לכן אומר הרב אדם בשלב הזה, ברובד הזה שהאמונה אצלו נתפסת בדמיונות פנטזיות, יפות מאוד, עם המון אור, מלאכים, כל מיני דברים כאלה, יפה יפה, מדהים, יופי של סרט, שובר קופות. כן? מלא דמיון. מצטייר לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו. כלומר, אם הוא כך חושב, אם כך הוא מבין את האמונה, גם כך מה הוא עושה? הוא פועל. כך הוא מתנהג. כלומר, הוא יוצר הנהגות, הוא יוצר התנהלות יומיומית, שהדרכים שבו הוא מבטא את האמונה שלו בפן החברתי, בפן הרוחני, כן? ובכל צד של ביטוי של האמונה, דוגמה, תפילה, מצוות, שהוא עובר על החיים שלו, בחיים שלו, הרבה הרבה דברים שהוא פועל נשארים אצלו בתור מה? לא מובנים. הוא לא מבין אותם. כלומר, על מה הוא נשען? על מה זה מחזיק מעמד? למה זה מחזיק מעמד? כי יש לו איזה רגש כזה של אמונה פשוטה. אני מאמין, כן, יש בורא עולם, ואני מאמין בו, וזהו. אז הוא מאמין. זה נשען על רגש. זה נשען על רגש בסיסי מאוד נמוך, שהרבה בו מה הם? הבל, דמיונות, פנטזיות. בסדר? זה הרובד הראשון. לכן אומר הרב, יוכל שיהיה עצם התוכן של האמונה זך בעדין. אומר רב, תשימו לב, זה הכישרון העצום של הרב. צריך להגיד פה אולי דברים שאמרתי פה, אני לא זוכר למי. תראו, אנחנו לומדים את דברי הרב קוק, אנחנו מעיינים בספרי הרב קוק, אנחנו לומדים, שומעים דברים שנאמרים בשם הרב, אנחנו רואים אדם שעל פניו לא חי פה, כאילו הוא לא מחובר למציאות. יצא ספר שקוראים לו מלאכים כבני אדם, לפני הרבה שנים, דיברו על הרב, עוד כמה אנשים, כאילו, בוא נה, כנראה שזה מלאך אחד נפל לפה בטעות, כן, כן, ככה, עשה איזה סיבוב לא נכון עם הכנף, יופ, הגיע לפה. זה כאילו הבן אדם מדבר איתך לעולם הזה, אתה אומר, הבן אדם לא חי, הוא לא פה, הוא מנותק. כי הראייה שלו כל כך, כל כך שונה, כל כך, כל כך רחוקה מהמציאות. איך יכול להיות שאתה רואה באנשים כופרים, באנשים אוכלי נבלות, באנשים מחללי שבת, אתה רואה בהם אנשים גדולים, החלוצים, סליחה, באמת. מה, אתה לא רואה?
כי הם גדולים, אבל לא מבחינת הדת.
לא, אתה לא רואה. אין גדלות יותר מקיום תורה ומצוות. כל השאר זה שטויות. זה הכל חיתוני. הכל חיתוני.
אין,
לא, 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 שום דבר. חיתוני. היום הוא ראש ממשלה, מחר הוא אסיר מספר זה וזה בכלא.
לפי התורה.
לא.
לפי התורה אין איזה
שם. לא, 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 גם לא. גדולי ישראל נמדדו בגדלותם בתורה ולא לפי תפקידם.
גדולי ישראל...
לא לפי תפקידם. לא רק זה, לא רק זה, המשנה וחז"ל הזהירו הרבה מאוד אנשים, כן? אתה שומע אלעד, שלא ירוצו לתפקידי ציבור, כי זה כבוד מדומה. התורה הדבר היחידי שהוא אמיתי, כל השאר מזויף. אדם נמדד לפי גדלותו בתורה, לא לפי תפקידו הרם ונעלה. היום אנחנו רואים את זה גם בעבר. היום יש לנו ראש ממשלה, שלפני כמה שנים היה ראש ממשלה, ועכשיו הוא עומד עוד לדיון, יכול להיות שיורשע בפלילים ויישב בכלא, יש לנו נשיא בכלא. כל הכבוד הגדול שלך לא שווה כלום. פופ בבלון ונגמר, הכל משתנה. לכן זה לא כבוד, זה סתם. זה לא אמיתי. ממילא, 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 אומר הרב, שגם במצב הזה שאדם חי באמונה של פנטזיה, של דמיון, הוא יכול לכתוב ספר, הארי פופר 8, כן? על האמונה שלו. ורבותיי, אומר הרב, תראו, וזה מה שאמרתי מקודם, הרב הסתכל על הדברים בעיניים אחרות. הוא היה חי את המציאות, הוא ידע, ושהיה צריך לצעוק על חילול שבת, הוא צעק על חילול שבת. אבל הוא ראה בעיניים, בעיני השכל שלו, לא את העכשיו כדבר שהוא סופי. לא את המציאות העכשווי כדבר גמור. הוא תמיד ראה קדימה לעתיד. מה יהיה בעתיד עם האנשים, עם הכוח הזה, לא עם האדם הפרטי הזה או אחר, אלא באנרגיה השורשית של כל יהודי. לכן הוא יכול היה לראות בעיניים אחרות את המציאות. הוא ראה את המציאות, אבל הוא שיקף לעצמו הבנה עמוקה יותר. אחד המשפטים שאני מאוד חושב שמביא לידי ביטוי את גישתו, תפיסתו של הרב זצ"ל, שהצדיקים הטהורים אינם כוונים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. זה משפט קצת קשה להבין. מה פה צדיקים טהורים? זאת אומרת, יש צדיקים שהם לא טהורים. הרב יכול היה להשתמש בצדיקים, אינם קובלים על הרשעה. יהיה צדיקים ויהיה צדיקים. יהיה צדיקים שהם טהורים. יהיה צדיקים שהם אינם טהורים.
זה צדיק אמיתי.
אז אני לא יודע להגיד עכשיו ציונים, צדיק אמיתי או לא. אז אומר הרב מלמד, הוציא לו מזמן ספר שיחות על אורות התחייה, אורות בכלל, פירוש שהוא כתב על פי מה שהוא שמע מהרב ציודה. שם הוא כותב בהקדמה שלו שאנחנו לא צריכים לזכור שמה שאנחנו אומרים בשם הרב זצ"ל, בשם הרב ציודה, זה לא סותר שהמציאות היא בעייתית. אוקיי? המציאות היא בעייתית. יש מחלל שבת, יש אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, אבל צריכים להבין שהרב זה לא אנחנו. הרב ראה את עצמו הרבה הרבה גבוה מבריאה הכוללת, בריאה הציבורית שלו. בריאה הפרטית, יש בעיה, יש בעיה, צריך להגיד.
כי הוא ראה את העולם שונה.
אבל הוא לא, שהוא יתעלם מהמציאות. אנחנו לא יכולים להגיע לרמה הזו. אנחנו מול המציאות, לכן לנו קשה להבין דברי הרב, על מה הוא מדבר. צריך להיכנס לראש של הרב ולהבין שאנחנו לא מדברים על מצב נתון בזמן א', ב', ג', ד'. אנחנו מדברים על השורש היהודי. מי שאתה באמת, מי שאנחנו באמת, למרות שפה יש אנשים ששומעים או מקשיבים או מנסים להקשיב, אומרים, לא, מה הוא מדבר בכלל? זה איפה, זה דברים מנותקים, לא, הם לא מנותקים. הרב מדבר על השורש שלנו, על הדבר האמיתי שלנו, כי הרבה ממה שיש מסביב זה פנטזיה, זה משחק, זה דמיון. אז אני מדבר על השורש. לכן אומר הרב, יוכל להיות שיהיה עצם התורן של האמונה זר ועדין, כלומר למרות שעכשיו הבן אדם הזה נמצא ברובד הכל כך נמוך, למרות שהאדם נמצא ברובד של אמונה דמיונית בכלל, הוא לא יודע מה זה, הוא מחובר רק לתקסים, כי יש רווח כלשהו, חברתי, משפחתי, לא יודע מה, והוא עושה את זה כי זה טקס, עצם הכישרון הזה שהוא מביא לידי ביטוי את האמונה, יש לו כישרון. הוא מחבר ספרים דמיוניים, בסדר? יש לו כישרון. שהוא מביא אותו לידי אמונה, הגעגוע, עצם הגעגוע אל הרצון האלוהי, אל הרצון הפנימי שלו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא דרך הטקס הזה. למרות שהוא באופן החיצוני, הוא נקי. כלומר, המניע, אני מסתכל על המנוע, המנוע של הפעולות בא מתוך מה? משהו אמיתי, משהו אמיתי שורשי. רצון להתקרב לשם. נכון? אני לא יודע לצייר. לא, אבל אני לא יודע לצייר. נגיד, אז אז הציורים שאני עושה נראים, איך אני אגיד? כמו ש... לעומת זאת, יש מישהו שהוא צייר. אז הוא צייר את זה בצורה שהוא יוכל למכור את זה. זאת אומרת, יש שוני, אבל עצם זה שאני מחובר לציור, אני רוצה לצייר, למרות שהציור שלי כרגע הוא לא משהו, מזה אני יכול לצמוח, מזה אני יכול לגדול. לכן אומר הרב, שהדרכים שהמאמין מצייר, שעל ידם ייוודע, למרות שהאופן שבו הוא מבטא את האמונה החיצונית הזו, היא שואבת מרצון פנימי עמוק להגיע לאמונה, אבל כרגע חשוכים ומלאים שיגים של דמיון נטעה. אני מאוד מבקש, זה מפריע לי. מלאים בכל מיני הפרעות, אני אקרא לזה, הפרעות. ולמה אני קורא לזה הפרעות? זה כמו הפרעות בקצב של הלב. אתה יכול לחיות עם זה.
אבל זה...
אבל בכל זאת, זה לא נעים.
לא יודע כמה.
יש לך חולשה בתחום של הפעימות של הלב. אני אפשר לחיות על 120.
אבל
תפתח את זה. לא תמיד אפשר. ככה. ואתה חי. אבל יש איזה חולשה. למרות זה, הלב חי. האדם חי. יש כל מיני רעיונות באמונה חיצונית, באמונה שהיא לא שורשית. אומר הרב, למרות כל זה, אין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. זה פלא פלאות. הרי לא מזמן עלה לעולם, לחלל העולם, אצלי לפחות. אני לא ידעתי שככה קוראים לזה. שלוקחים אוף, שמים אותו בתוך נייר כסף, לא יודע מה...
פויקה.
פויקה, כן. אני שמעתי, יש פולקה, אבל פויקה לא ידעתי. ועושים פויקה. פעם הראשונה שאמרו לי שאנשים הולכים לעשות פויקה, שאלתי, הולכים לעשות מה? לא ידעתי מה, הסבירו לי. טוב. הרעיון של לאכול עוף שעשוי בפויקה, או עוף שעשוי בתנור או על האש, הרעיון הוא אותו רעיון. רוצים לאכול את העוף. רק יש דרכים שונים לביטוי של איך שזה יתבשל, או איך שזה יצלה, או שזה יהיה. כן, זה אוהבים ככה, אוהבים ככה, אוהבים ככה. כלומר, שימו לב, בסופו של דבר, מה יהיה בפנים? עוף. העוף יישאר עוף.
בסדר, השאלה זה המילוי.
בסדר, אבל לא תשנה אותו. הוא לא משתנה. כלומר, כשאדם מאמין גם באמונה חיצונית, השורש שנקרא אמונה לא נפגם בכלל, למרות שהוא מלא בהבל, בדברים דמיוניים. יש אמונה. יש אמונה שורשית, עמוקה, שגם מה שלא תעשה היא לא תשתנה, וזה דבר פלא, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שדברים שנמצאים במקום לא מתאים, מה קורה להם? הם נשאבים אל הלא מתאים. זה מושפעים. אומר פה הרב שהאמונה, למרות שהיא נמצאת מוקפת בדברים חיצוניים, בדברים רחוקים מהשורש, כי לא יקרה לה כלום. היא תישאר גוף אמונה. כלומר, קורא לזה הרב גוף אמונה, למרות כל הירידות, עליות, פשטות בדרך, נפילות, לא יישאר אותו דבר. לכן אני אתחיל לקרוא קצת יותר מהר, כי השיעור הולך להסתיים. כשאדם מתעלה, גם כן, בין בייחודו ובין בקיבוצו, כלומר, אם זה יהיה שינוי אישי או שינוי מגזרי ציבורי, הרי הדעה המזוקקת, סליחה, תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים שהאדם מתברר את האמונה, ואם באמת, האדם כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים ודרכי בירור מלאים אורה בזיר של אמת. כמו אומר הרב, שהשכל והמוסר מתפתחים ומתבררים, הם תובעים מהאדם שינוי. אין מה לעשות. כשאדם מתפתח מבחינה שכלית, מבחינה מוסרית, זה מחייב אותו להביא לידי ביטוי מה? את השינוי, מה שהוא עכשיו התקדם. הוא לא יכול להישאר כמו שהיה מקודם. אם יש לו היום הבנה שדבר מסוים הוא לא טוב, הוא חייב להפסיק אותו. זה הגיונית, אין ברירה, כי הוא הגיע למסקנה שזה לא טוב. הוא חייב להפסיק.
לנסות.
זה לא לנסות, הוא חייב להפסיק.
אבל אין, לא תמיד אפשר. אין דבר.
אוקיי, בסדר, קשה? נכון. לא מתווכחים על קושי. קושי תמיד יש. אבל יש דרישה פנימית מן האדם לעשות שינוי.
פחות השלב הראשון הרב שאתה מכיר בטעות שלך.
בסדר. אבל עכשיו מה אתה עושה עם זה? זה לא יישאר רק במחשבה. גם אם זה יישאר במחשבה זמן, מבפנים יהיה לחץ לעשות שינוי. למה? כי אתה תרגיש שמה אתה עושה? אתה חושב א' ועושה ב', זה סתירה פנימית. כמה אתה יכול לחיות עם זה? לא הרבה. אני לא פעם, שזה אמיתי. שאדם ברר בגלל מתקנה, שדבר מסוים הוא לא טוב. זה ישנה את זה. לכן, אומר הרב, גם באמונה, שאדם מפתח את האמונה שלו, ומנקה מתוכה את הדמיונות, את החשיבות הלא נכונות, באופן טבעי תבוא דרישה שהביטויים החיצוניים שאנחנו פועלים, שמביאים לידי ביטוי את האמונה הפנימית, ישתנו גם כן. כלומר, אני אעשה את אותה בפעולות. אני עדיין נניח את אותן תפילין. השאלה אבל איך אני ניגש אליהן, אבל אפילו, מה תפילין אומרות לי עכשיו? בוודאי לא כמו שהיה לפני. זה גם משהו אחר. זה עלה ברמת ההבנה של הקדושה של התפילין. ולא רק אני עושה לי כי ככה כתוב. דוגמה. כן? כי אתה מביא לזה ביטוי הבנה חדשה. אחרי אומר הרב, אם האדם מסוגל להבין את המשמעות המדויקת של ההנהגות המעשיות שמביאות לידי ביטוי את האמונה שלו, אז כל החידושים שעל הדרך של אופני הבירור אשר לאמונה לא יזיקו כלל לגוף האמונה. כלומר, ההתחדשות השכלית הזו לא תפגע באמונה ולא בדרך, אלא עצם זה שאני הבנתי והפנמתי, זה יחזק את הקשר שלי אל האמונה, ועד רבה, עוד יבססוה, תהיה אמונה חזקה יותר, יעמיקו אותה. מצוין, נפלא. אמר, אם אני חוקר, בודק, לומד, הבנתי עוד רובד באמונה, כלומר ניקיתי כל מיני דמיונות מה זה אמונה, ממילא עכשיו אני כבר, הפעולות שאני עושה, שקשורות לידי ביטוי האמונה, הן ברמה גבוהה יותר.
נכון?
יפה, יש לי הבנה יותר מה אני מאמין. אחרי אומר הרב, שבמקרה הזה, האמונה שלי, מה קורה לה עכשיו? היא חזקה יותר. יפה, שלמה יותר, חזקה יותר. כן? ועד לדוגמה, אם יש לי קטע כזה שאני נמצא בקונפליקט, זה יכול לקרות. אתה בבית, יש לך שאלה, יש לך איזה דיבור בתוך הבית, מדברים, אבא אומר ככה, אמא אומרת הפוך. אח אחד אומר ככה, אח אחד אומר הפוך. מה אני עושה שם? איך אני אוכל את זה? תלוי באמת איפה האמונה שלך נמצאת. אם יש אחד שאומר לך, תתחזק באמונה, והשני אומר, תכפור, שאלה איפה היה באמונה. אם אתה מבין שהאמונה אצלך היא חייבת המציאות, ומי שלא נמצא שם, צריך להיפלל עליו שיהיה שם, ממילא אתה לא תלך למי שאומר לך לכפור באמונה. באופן טבעי יותר. אם אצלך זה רק דמיונות, זה לא אמיתי, מספיק, זה לא מבוסס מספיק, יכול להיות קצת ליפול. זה מה שאתמול למדנו, בשיעור לחינוך המשפחה, בשם רבי יצחק הרמה, נכון? בעל ספר עקדת יצחק. על הכוחות המנוגדים שבאדם. יש כוחות מנוגדים בחיים. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. ולא אומר הרב, שמי שמברר ומפנים, הוא חייב להביא לידי ביטוי את מה שהוא הפנים, ממילא האמונה מתחזקת יותר. אבל, אם באמת הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עליונים, ויותר מזוכחים, כלומר, מבחינת המצב הנתון של עכשיו של בן אדם, אין לו עדיין את ההכנה, את ההפנמה, את ההבנה הרוחנית, שכלית ומוסרית, להבין את המשמעות הפנימית העמוקה של האמונה, איך היא באה לידי ביטוי אמיתי יותר. ואז בגלל ההבנה הזו הוא מחפש, יוצר, מחדש דרך חדשה בעבודה שלו, בעבודת השם שלו, באמונה שלו. עם המצב הזה, אז אומר הרב, אין מזה תהליך חיובי של התחדשות, אין, כי הוא לא שם.
אין שיותר טוב או אין פחות טוב?
מי שנמצא במקום שהוא עדיין לא מבין, לא מפנים, לא מברר, מקום הנמוך, ולא מתקדם, דרך טובה מזה אין. כי אין יצירה חדשה, אין התקדמות, אין התחדשות. ממילא אומר הרב, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא, הגעגוע לקדוש ברוך הוא, דוגמה, התגעגע אחרי תפילת שחרית לתפילת מנחה.
אוקיי?
בסדר? לחשוב ש... וואו, זה הזמן הכי טוב בעולם שיש לי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני והוא, לבד, בשקט, אף אחד לא מעורב, אף אחד לא שומע. מהלב שלי לאוזן שלו. געגוע כזה. כן? אומר הרב לדוגמה, בצו הזה, שבו השכל פוגע באמונה, אפילו בגוף האמונה, ההרגשה הישרה, כלומר, התחושה הפנימית של האדם, כמו שאמרנו, הרב רואה את השורש, האדם נברא ישר. אז למרות זאת, התחושה, ההרגשה הישרה שיש באדם, תביא אותו למעמד נפשי כזה, זה יבוא. הוא יהיה מאמין גדול בתהליך כלשהו, מתישהו. כשימצא את עצמו מאושר וימנעו מחקור על הדרכים, איך נתבררה האמונה? למה? מה אומר הרב? להיות ויש לו ספק. מתי ספקות מגיעות לבן אדם, תגידו לי? מתי אני אומר, אני לא יודע, כן, לא, מתי זה בא? לא משנה באיזה נושא, בכל תחום.
שיהיה הפכים ואז הוא לדם הולך איזה אחד מהם.
יש לו כל מיני מצבים, ומה חסר לו, מה חסר לו?
ידיעה.
אור יופי, נתונים, של מה? הוא לא יודע לאבד את החומר, אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא מסתפק. כבר כאשר לאדם אין כלים להתמודד עם מצבים, יש ספק. וכשיש ספק, זה הרס. האדם יעדיף במקרה כזה להפסיק לחקור, להפסיק לשאול, כן? להפסיק להתפתח. הוא יפחד. וישמור בתמימות על מורשת אבות. אומר הרב, אם אדם נמצא במצב הזה, יש לי המלצה בשבילך. וזה מה שקורה לרבים וטובים. כשאדם מאבד את עצמו, כשאדם לא מצליח להעמיק, הוא נשאר באמונה החיצונית, בטקסים החיצוניים, יש סיכוי, יש תקווה. רק דבר אחד אומר הרב, כשאתה מגיע לספקות באמונה ואין לך כלים וידע לבחון אותם, לחקור אותם נכון, אל תעשה כלום, עזוב, אל תיכנס לשם, כי אין לך כלים להשתמש בהם כדי להבין, תקבל עליך מה שנקרא אמונת האבות, אמונת תמימה. אני מאמין, למה? כי ככה אמרו לי.
נו, זה לא טוב.
נכון, אבל זה יותר טוב מיד, יותר טוב ממה? ולהפסיק להאמין בגלל הספק. כן, תנאי.
אם יש לי רב שאני יכול לשאול אותו, זה נקרא...
עם מה?
אם יש לי רב שאני יכול לשאול אותו.
נו, בסדר, תשאל? זה בסדר.
זה נקרא...
בסדר, זה מצוין. כלומר, אם יש לך מישהו שאתה יכול לשאול אותו, והוא מבין בדברים הללו, בוודאי שזה בדיוק מה שהמשנה אומרת. עשה לך רב, והסתלק מן הספק. כלומר, אם יש לך ספק, יש לך מי לשאול, מצוין. אבל... איך?
אם יש לי רב כזה, אני יכול להיכנס לתוך האמונה?
בוודאי, שתחקור את האמונה ותשאל אותו. אבל אם אין לך, אין לך כלים, כלים זה לא דווקא אצלך בראש, אם אין לך מישהו שיכול לעזור לך, זה גם כלי. כן? מישהו שיכול לעזור לך לסלק את הספק, עזוב, תישאר מה שנקרא יהודי מאמין. למה? כי אני מאמין, אבא שלי ימין, סבתא שלי ימינה, גם סבא שלי גם אני. זהו. זה כמו אותו הכהן, שהוא רוצה להיות כהן, כי אבא שלו היה, סבא שלו היה, וזאת שלו היה. זהו, אז הוא כהן. למה? מה? הוא כהן. כן.
זה לא נכון.
מה לא נכון? תסביר. תסביר תוכיח.
כל הזמן, כאילו שלימדו אותנו כל המוסר וכל זה, תמיד אמרו, אל תנסה רק לעבוד באמונה תמימה, בגלל שאם אתה תעבוד רק באמונה תמימה, אתה לא תשאף יותר למעלה, אז אתה רק תפול. כי או שאתה נופל או שאתה עולה, אבל
אי אפשר לשאר בו. אמירה מצוינת זה מה שאומר הרב. הרב לא אומר לך תחילה.
הוא אמרתי
ש... לא, זה לא לך תחילה. לך תחילה, צריך לחקור, צריך לעבוד, צריך להתקדם. אבל אם אין לך, אתה לא יודע, אז בוא, תשאר עם זה. תתקדם עם הזמן, אבל זה יבוא.
איך אפשר להתקדם? אתה אומר שאני
אשאר עם זה. מדובר על משהו זמני, לא משהו קבוע. כרגע אין לך כלים, תלמד, אתה לא יודע, תשאל. אין לך מי לשאול, עזוב, תמשיך להאמין. אל תישאר בשאלות, אל תישאר בספקות, תמשיך להאמין. זהו, ועם הזמן זה יתקדם. זה כמו כל דבר שאתה לא מכיר אותו, אתה עם הזמן לומד אותו. בסדר, עד כאן להיום.